הפודקאסטים של 103FM. עכשיו אין לנו קרקע אחרת. בהגשת נילי קרן, אשת הקרקעות של ישראל.
היי, אני נילי קרן, אשת הקרקעות של ישראל. בעונה הקרובה, בפודקאסט שלי, אני אדבר על הפשרת קרקעות חקלאיות לבנייה רוויה בישראל. ביחד נצלול לעומק בכל מה שחשוב לדעת בעולם הקרקעות. אז בואו נתחיל. נמצא פה היום לצידי הרב נתן אל נתן, יור מטה התכנון הלאומי. שלום לך.
שלום נילי, שלום לכל הצופים והמאזינים.
כבוד הרב, מה זה אומר מטה התכנון הלאומי?
מטה התכנון הוא למעשה הגוף שאמור לתכלל את כל נושא התכנון במשרד הפנים אצל שר הפנים. שר הפנים ממונה על כל נושא התכנון במדינה. מכוח זה יש לנו את מנהל התכנון, שלמעשה עוסק בכל הנושא המקצועי של התכנון. יש את המטה של מנהל התכנון ויש את המחוזות, ושם יש, בכל אחד מהם יש את ה... מתכננים של המחוזות וכו'. ולמעשה, התפקיד של המטה זה לתכלל את כל עבודת התכנון בפן של המדיניות של השר, ולהביא אותה לידי ביטוי. ולכן, יור מטה התכנון, שזה התפקיד שלי, אני ממונה על שלושת עבודות התכנון הארציות, המועצה הארצית לתכנון ובנייה, שהיא למעשה מוסד התכנון העליון של המדינה, שבו מקדמים ומאשרים את תוכניות המתאר הארציות, ומאשרים גם את תוכניות המתאר המחוזיות. יש את הוותל, שזה הוועדה לתשתיות לאומיות. זו הוועדה שאליהם מגיעים כל התוכניות של התשתיות הגדולות, הלאומיות, כמו נמלי תעופה ונמלים ורכבות ומטרו.
והמטרו שלנו והמטרו, החדש, שתכף נדבר עליו.
מטשים גדולים וכל הדברים האלה. והוועדה השלישית היא הוותמל, הידועה, שבה למעשה מאשרים תוכניות בנייה גדולות מאוד, של שכונות גדולות מאוד, ותוכניות התחדשות עירונית מאוד מאוד גדולות, בהיקפים מאוד גדולים, ואני עומד בראש שלושת הוועדות האלה, שלמעשה אני מיישם את המדיניות של השר, בכל הנושא הזה של התכנון. יש לנו את הוועדות המחוזיות, בראש כל ועדה מחוזית, יש יושב ראש ועדה מחוזית, שהוא למעשה עובד של מטה התכנון, הוא כפוף אליי ישירות, והוא למעשה מקבל את ההנחיות המקצועיות ומדיניות השר ממני כלפי מטה.
אז אם הבנו נכון, בעצם אתה והמטה שלך אחראים על כל הקרקעות במדינת ישראל.
על התכנון שלהם.
על התכנון שלהם, מעולה.
בנוסף לזה רק אני אוסיף, עוד נתון מאוד חשוב, כל הנושא של חוק התכנון והבנייה, התיקונים שלו, זה אחריות של המטה לקדם, וכל התקנות שיש לחוק התכנון והבנייה, כל התקנות שהשר חותם עליהן, למעשה המטה אחראי על כל להביא את זה, לקדם את זה, לבחון, ועל פי מדיניות של השר לקדם את כל הנושא, וכמובן כל דבר שהשר חותם עליו שקשור לחוק התכנון והבנייה, תקנות, צווים, מינויים, כל הדברים האלה עוברים דרך מטה התכנון, שמתכלל את הכל ומביא את הכל בפני השר להחלטה שלו ולחתימה. כשהוא חותם, למעשה הוא אומר, אני מסכים ואני מאשר. אם הוא לא חותם, הוא לא מסכים לדבר.
אני כבר קיבלתי לשולחני מספר מכתבים כאלה במסגרת הקרקעות שאני מטפלת בהם, ואני מכירה את זה. לטובת המאזינים שלי, אני מבקשת אם תוכל לספר לנו את תהליך הפשרת קרקע חקלאית מהשלב הראשון עד השלב של היתר בנייה ובנייה. ואחר מכן גם תספר לנו למה זה לוקח כל כך הרבה זמן וכל כך הרבה ועדות במדינת ישראל.
אז קודם כל יש לנו היררכיה של ועדות ארציות, מתחתיה ועדות מחוזיות, ומתחתיהם ועדות מקומיות. ככה בנויה היררכיה של התכנון, על פי חוק התכנון והבנייה, משנת 1965. גם לפני כן זה היה, אבל בפקודת בניין עיר, שהייתה עוד מנדטורית, אבל המשכנו את זה לפי אותו עיקרון. כשאנחנו מדברים על קרקע חקלאית, קרקע חקלאית נקבעת כקרקע חקלאית, בתוכנית מתאר מחוזית. כשהמחוז עושה תוכנית מתארית לכל המחוז, הוא קובע איפה יהיו הקרקעות החקלאיות. ייעוד קרקע של חקלאי. אבל מעל התוכניות המחוזיות, יש תוכניות מתאר ארציות. ותוכנית המתאר הארצית, שהיא למעשה התוכנית הכי חשובה לצורך הפיתוח של המדינה, היא נקראת תמ"א 35. תמ"א 35 קובעת את שימושי הקרקע בגדול על כל המדינה, איפה זה יהיה הפיתוח של המדינה, ואיפה זה יהיה השימור וכו'. אז מתחילים קודם כל מתמ"א 35, שהיא תוכנית מיתאר ארצית, שהיא קובעת את כתמי הפיתוח ואת כתמי השימור. זו תוכנית של כתמים שהיא קובעת את כל, מטבע הדברים, אזור הערים, זה יהיה אזור הפיתוח, העיר עצמה ועוד שטחים מסביבה לצורך ההתפתחות של העיר, וכל השטחים מחוץ לעיר, שהם בעיקר נמצאים באזור המועצות האזוריות והמושבים והכפרים, אלה יהיו קרקעות לשימור, קרקעות שלא אמורים לבנות עליהם. בקרקעות האלה שהן לא לפיתוח, אותן קרקעות לשימור, עליהן בתוכנית המתאר המחוזית, בחלקם, על חלקם קובעים קרקעות חקלאיות. שזה קרקע חקלאית לצורך פיתוח חקלאי. עכשיו חשוב גם להבין שבקרקעות חקלאיות, יש לנו כמה סוגים של קרקעות חקלאיות. יש קרקעות חקלאיות בבעלות פרטית, שאנשים בדרך כלל, עוד לפני קום המדינה, קנו קרקעות, והקרקעות האלה הן קרקעות חקלאיות בבעלות פרטית, בטאבו, רשומים על שמם.
שאנחנו יודעים ש7% מקרקעות מדינת ישראל, הן פרטיות. כ-93%
הן קרקעות... 92% כן, הן
קרקעות מנהל,
פרטיות.
המדינה.
שאר הקרקעות, ורוב הקרקעות החקלאיות במדינה, הן קרקעות מדינה. קרקעות מדינה. ובקרקעות המדינה האלה, הקרקע החקלאית מתחלקת גם לשניים. יש קרקעות שהן שטחי משבצת. אלה קרקעות שמשויכות למושבים לצורך הגידול החקלאים. כל מושב מקבל כך וכך אלפי דונמים לצורך הגידולים שלו. זה מתחלק אחר כך בתוך המושב לכל מושבניק או לכל קיבוצניק, כי זה גם מושבים וקיבוצים הם אותו דבר בנושא הזה. וכל אחד יש לו את החלק, את ה-40 דונם שלו, את ה-30 דונם, לפעמים קצת יותר, שבהם למעשה עושים את כל הנושא של הפיתוח החקלאי, גידול של, זה יכול להיות גידול של, 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 של עצים, פירות, גידולי שדה, מרעה, שזה גם קרקע חקלאית וכו'. ויש קרקעות שהן לא משויכות לאף מושב או לאף קיבוץ, הן קרקעות חקלאיות, וזה בדרך כלל קרקעות שרמי נותנת אותן לשימושים לטווחים קצרים של עד 3 שנים, וכל 3 שנים עושים הסכמים חדשים, כשהקרקעות המשבצת הן קרקעות שמקבלים אותן לאור זמן, כמעט כמו חכירה, זה קרקע שלהם כל הזמן שהם מאבדים את הקרקע. וכשבאים עכשיו ורוצים לקחת קרקע חקלאית ולפתח אותה, אז קודם כל צריך לראות מה קורה בתמ"א 35.
זאת אומרת שאם אני רוצה להתחיל לראות בכלל, להשקיע בקרקע זו או אחרת, קודם כל אני הולכת לתמ"א 35.
נכון.
מה אני רואה בתמ"א 35? את הייעוד שלה אני כבר יכולה לראות?
אני רואה
בתמ"א... או רק את זה שהיא בתוך תוכנית?
אני רואה בתמ"א 35 האם הקרקע הזאת היא נמצאת באזור פיתוח, או נמצאת באזור שימור. אם הקרקע הזאת היא לא נמצאת באזור של פיתוח עירוני, זאת אומרת שכרגע בטווח הנראה לעין לא מתוכנן שם שום דבר, עד שיתקנו את תמ"א 35. תמ"א 35 לא מתקנים אותה כל יום. תמ"א 35 תקנים אותה אחת ל-10-15 שנה. תיקון רציני, לא מדבר על כל מיני תיקונים קטנים שעושים פה ושם, אבל תיקון רציני שבו משנים, לוקח הרבה מאוד שנים. אנחנו עכשיו התחלנו את העבודה לקראת תיקון של תמ"א 35. עושים עבודה של טיוב ולומדים ממה שקרה ומה שצריך ובודקים את כל הצרכים, ואז כנראה שבעוד כשנתיים בערך יבוא תיקון של תמ"א 35. אבל כרגע אנחנו נמצאים במצב שתמ"א 35 קבעה מהו לפיתוח ומה לא לפיתוח. כל מה שלא לפיתוח הוא לצורך העניין יכול להיות חקלאי.
אז בוא נדבר על מה שכן לפיתוח.
אחרי שתמ"א 35 קבעה את השטח שהוא לפיתוח, וצריך להבין, שאומרים ששטח לפיתוח, זה אומר שהשטח הזה אמור להיות צמוד לעיר, לאיזושהי עיר.
צמוד דופן?
כי, לאו דווקא צמוד דופן, אבל קרוב לעיר. כי אם מישהו בא ומציא לי קרקע חקלאית שנמצאת...
במדבר, או בעירות הכרמל.
בשום מקום.
ייקח מלא זמן להגיד.
אז מראש אתה יודע שאין שום דבר.
ייקח מלא זמן לתשתיות להגיע לשם.
אם בכלל. אבל אם הקרקע נמצאת קרוב לעיר, בודקים האם כבר הקרקע הזאת נמצאת בתוך השטח לפיתוח. אם היא נמצאת בתוך השטח לפיתוח, אנחנו עוברים לשלב הבא, שזה למעשה לתוכנית המתאר המחוזית, שנקראת תמ"ם. בתמ"ם, לכל מחוז יש את התמ"ם שלו, ושם הקרקע מופיעה כקרקע חקלאית. עכשיו צריך לקחת ולעשות תיקון לתמ"ם, לתוכנית המתאר המחוזית, ולשנות את הקרקע הזאת מקרקע חקלאית לקרקע לפיתוח. הליך כזה של שינוי של תוכנית מתאר מחוזית, היא לא הליך פשוט. צריך גם להבין, לראות שבמי שיש את הצורך, בוחנים למעשה לא רק תכנונית, זה גם בודקים, האם בכלל לצורך ההתפתחות של אותה עיר צריך בכלל את השטח הזה? האם אין שטחים אחרים שאפשר לעשות אותם? אנחנו כעיקרון לא רוצים לבזבז סתם שטחים חקלאים. יש אנשים רואים בשטחים החקלאים כעתודה לצורך בנייה של בניינים. לא, לא זו הכוונה.
אבל יש לנו משבר דיור.
נכון, אבל יש לנו גם משבר של מזון. אנחנו היום לא מגדלים בארץ את כל מה שאנחנו צריכים. אנחנו היום מייבאים לא מעט מהתצרוכת שלנו לארץ.
אבל להביא פירות ולהביא פירות, ירקות וכן הלאה, זה משהו שאפשרי. להביא יחידות דיור,
נכון,
זה בלתי אפשרי.
ולכן אנחנו כן עושים את זה, אבל בצורה מאוד מאוד מדודה, כשאין לנו ברירה, כשמבחינתנו הברירה הראשונית, היא קודם כל למצוא שטחים בתוך אזורי הפיתוח, בתוך הערים עצמם. יש אינפילים, כמו שבתוך העיר פתאום, איזה 100 דונם שלא בנו אותם משום איזושהי סיבה, או קחו את פינוי בסיסי הצבא שנמצאים במרכזי הערים, שבהיסטוריה הקימו אותם, חלקם עוד מתקופת המנדט הבריטי, יושבים שם באותם מקומות. אין שום סיבה שבעולם שזה מיהיו שם, לוקחים אותם ומפנים אותם לנגב, ואז למעשה אנחנו מפנים שטח שהוא לא שטח חקלאי, הוא שטח שהוא עירוני, שאפשר לבנות עליו, ואז מקדם עליו תוכנית של אלפי יחידות דיור, ככל שהבסיס הוא יותר גדול, אנחנו בתל השומר פינו, תכננו שם עשרות אלפי יחידות דיור. וזה הכיוון שאנחנו מרפסים. ברגע שהחליטו במחוז, שאכן הקרקע הזאת צריך אותה לצורך הפיתוח העירוני, אז ייקחו ויתקנו את תוכנית המתאר המחוזית, והפכו את הקרקע הזאת מקרקע חקלאית לקרקע לצורך פיתוח עירוני.
יפה.
ברגע שאושר בתמ"ם שהקרקע הזאת היא לפיתוח עירוני, אפשר היום להתחיל לקדם תוכנית מפורטת, טאבה מפורטת במחוז, או בוועדה המקומית אם זה עיר שיש לה סמכויות לעשות את זה, עיר שהיא עצמאית עם תוכנית כוללנית שיכולה לעשות, ואז מקדים תוכנית מפורטת שקובעים את יהודי הקרקע עצמה ספציפית, מה יהיה במגרש הספציפי הזה. ברגע שהטאבה הזאת אושרה, מאותו הרגע, אותה קרקע חקלאית הפכה להיות קרקע רגילה, כמו כל קרקע זמינה לצורך בנייה. מה שצריך אחרי התוכנית, זה להוציא יותר בנייה ולבנות על הקרקע הזאת, את אותו בניין שנבנה בתוכנית. אבל צריך לקחת בחשבון דבר אחד מאוד חשוב. תוך כל הסיפור הזה, נכנס כל הנושא של איחוד וחלוקה. כשעושים תוכנית, לוקחים חלקות שהן מחולקות בצורה מסוימת, לא מתוך חשיבה תכנונית. מחולקות בכל מיני צורות היסטוריות, בכל מיני סיבות, פתאום חלקה אחת גדולה, אחת קטנה, אחת ארוכה, אחת צרה, אחת שמנה, אחת, כל מיני צורות. ואני לא יכול לתכנן את התכנון לפי החלקות עצמם. אלא, מה שעושים, עושים איחוד, לוקחים את אותו מתחם שאני, את אותו, נגיד, לקחתי עכשיו לעשות תוכנית על 500 דונם, לוקחים את כל ה-500 דונם שבתוכם יש לצורך העניין.
שופכים פנימה לתוך משפח.
לצורך העניין, נגיד, יש שם בתוכם, בתוך ה-500 דונם האלה יש 500 חלקות, לוקחים את כל ה-500 חלקות והופכים אותם לחלקה אחת גדולה. ואז למעשה כולם שותפים במושה אחת, כולם שותפים באותה חלקה.
בכל התוכנית.
ואז למעשה, מה כל אחד אמור לקבל? בודקים כל אחד מה היה במצב
הנכנס.
כמה היה לך, וכמה היית שווה מתוך כולם. ואז למעשה, לצורך העניין, נגיד, אני נכנסתי עם מגרש שהוא היה שווה כך וכך, ואני מתרגם את זה באחוזים לכל המתחם, אני שווה אחוז אחד מתוך כל המתחם. ואז עושים את התוכנית, כשלמעשה יש לי חלקה אחת גדולה, אין לי מגבלות, אני מתכנן את התכנון, לפי התכנון הנכון, מעביר כבישים איפה שצריך,
בונה את הגנים, כיכרות, בתי ספר, כן. פארקים, גני משחקים, נכון, שופך הפנימה, מצייר על כל
מצייר,
התוכנית,
מצייר
הזאת,
את הכל את כמו שצריך,
את השכונה החדשה,
ואז למעשה מחלק את החלקות פעם נוספת, לפי התכנון שעשיתי,
החדשה.
לפי התוכנית, כשהשאיפה היא, שכל בניין יישב על חלקה אחת, כל בניין יישב על חלקה, ואז מה אני מקבל? אני אמור בתוכנית החדשה לקבל אחוז אחד מהשווי החדש שהתקבל. לוקחים ומחשבים כמה שוות הזכויות החדשות. לא משנה שיכול להיות שבאותה מסגרת כבר הפקיעו, לצורך תוכנית, הפקיעו 50% מהשטח. כי צריך דרכים, צריך שצפים, צריך מוזנות ציבור. הפקיעו 50%, אבל אתה לא נפגע. כי אתה היית אחוז אחד בשווי, תקבל עכשיו אחוז אחד בכל השווי שקיים. תקבל את כל מה שאתה צריך לקבל. ואז אתה מקבל, ואז אומרים לך, אתה היית אחוז אחד, זה שווה ערך לצורך עניין, נגיד שווה במצב החדש 20 מיליון, 20 מיליון שווה 20 יחידות דיור, כי יחידת דיור לקרקע, נגיד זה מיליון שקל, חוצה שווה 20 מיליון, אז אתה אומר לך, שמי, אתה תקבל 20 יחידות דיור במגרש
הזה. מה זה הזה? בשאיפה לעשות את זה הכי קרוב לאיפה שהיית, בשאיפה אם זה אפשרי, נותן לך, ומנסים גם לגדולים לייצר שיהיה להם חלקה בפני עצמה, ולא שלחליס להם שותפים. אם יש לי בניין של 20 יחידות דיור, אז כדאי שיקבל 20 יחידות דיור, בלי שותפים, בלי כלום, כדי שיוכל מטרה שלנו שיממשו. אבל לפעמים יש לנו כאלה שמחזיקים שברירים, ואז יוצא מצב שעל חלקה אחת מכניסים 100 שותפים, כל אחד יש לו שם איזה שבריר של 100 מטר שהיה לו, ואז כל אחד יש לו איזה דירה בתוך כל הפרויקט הזה, אז זה לוקח הרבה יותר זמן, כי צריכים כולם להתאחד ביחד, ולעשות הסכם שיתוף, ולבנות.
לרובם כבר יש, מבינים היום כבר שיש סדר, אבל הסכם שיתוף, אבל נכון.
זה מה שקורה. עכשיו, צריך לקחת בחשבון, זה ההליך.
רגע, נבין את התמונה כולה. יש לנו קרקעות שמתחילות מקרקעות חקלאיות, בכדי שיתחילו לרוץ, המסלול מתחיל לרוץ בזה שהקרקע נכנס אל התוכנית שנקראת תמ"א 35.
כל המדינה נמצאת שם.
כל המדינה, ואז אני יכולה להסתכל לי, האם הקרקע שלי נמצאת בתוך
אזור פיתוח?
פיתוח, או נשאר חקלאי. או אזור בשימור. אם זה באזור השימור,
כרגע, בדור הקרוב, כנראה כלום.
בדור הקרוב, אבל יש הרבה כאלה שקונים ונמצאים שם, יש לי חברות שהסבא של זה סבא שלהם קנה, והיום הם, מה זה, קיבלו ירושה ככורח. וכן, אבל אם אנחנו רוצים ללכת למשהו שרואים בטווח עין יחסית, קרוב, בינוני, לאן מתפתחת הקרקע, אז אנחנו מסתכלים שהיא במתחם לפיתוח, בתוך התמ"א 35. לאחר מכן יש לנו ועדה מקומית, מחוזית, ארצית, לתוכנית מתאר, שהולכת לתאר מה הולכת להיות פה. הקרקע עברה את התוכנית מתאר, עוברים לתוכניות...
תוכנית המתאר המחוזית.
המחוזית.
שגם שמה למעשה בתוכנית המתאר המחוזית נקבע ייעוד הקרקע כחקלאי, וצריך לשנות אותו מחקלאי לשטח לפיתוח. ברגע שזה נעשה בתוכנית המתאר המחוזית, זה נקרא תמ"ם, זאת אומרת, בתל אביב זה תמ"ם 5, בירושלים זה תמ"ם 1 וכו'. ברגע שעשינו את זה, אפשר לקדם תוכנית מפורטת שתבנה את השכונה, תייצר את השכונה הזאת.
מתוכנית מפורטת שלוקחת בערך, יש לנו גם לוחות זמנים בערך?
אותו, תלוי בגודל שלה, תלוי במורכבות שלה, תלוי מה צריך לעשות, זה לוקח כמה שנים.
גם תלוי מי מקדם אותה. מה האפשרויות של מי יכול לקדם כזאת תוכנית?
בעלי הקרקע מקדמים תוכניות בדרך כלל. קרקעות פרטיות, זה בעל הקרקע הפרטי, הוא אמור לקדם את התוכנית שלו. אבל, כמו שאמרנו, רוב הקרקעות הן קרקעות מדינה, אז מי שמקדם אותם זה או רמי או משרד השיכון. הם גופים שמקדמים תוכניות. אם זו תוכנית שהמדינה מקדמת, הסיכוי שלה הוא הרבה יותר גדול, כי גם למדינה יש את היד, את הכיס העמוק, כדי לממן את הפיתוח, כי בסופו של דבר, אתה לוקח קרקע חקלאית שאין לה כלום. כלום. צריך עכשיו להעביר תשתיות. זה לא רק כבישים. צריך להעביר ביוב, צריך להביא מים, צריך להביא חשמל, צריך לראות את כל הדברים. הדברים האלה עולים כסף. עכשיו, מי שאמור לעשות את זה בדרך כלל, עושה את זה הרשות המקומית, מתלי ההשבחה שהיא תקבל. אבל אם אני אקדם עכשיו תוכנית בגזם פרטי, הוא ישלם מתלי ההשבחה רק בהוצאת יותר בנייה. אבל אני לא יכול להוציא יותר בנייה אם אין פיתוח. אז אם זה עיר עשירה כמו תל אביב, אז יכול להיות שהיא יכולה לבוא ולתת מעצמה. רוב הערים בארץ קשה להם. אז אם יש להם הסכם גג שמאשר להם את זה או דברים, אבל זה הרבה יותר מסובך מאשר שהמדינה בעצמה מקדמת את התוכנית, אז הסיכוי הרבה יותר גדול, כי גם המדינה לא תלך סתם ותתחיל לקדם תוכנית שיודעת שאין לזה התכנות.
אז יש לנו אפשרות שאו הבעלי הקרקע, סלש יזמים יקדמו את התוכנית, או הרשות המקומית.
שזה בדרך כלל בקרקעות פרטיות יכולה להחליט שהיא לוקחת על עצמה לעשות את זה.
למה כשבקרקעות יש שם, אבל בכל מתחם יש לך 93% בממוצע רמי.
זה לא עובד ככה, זה ממוצע ארצי, אבל בדרך כלל, או שיש לך קרקע מדינה, כולה קרקע מדינה, או קרקע שהיא כולה קרקע פרטית, לפעמים יש קרקעות קצת מעורב.
אז אם יש לנו ריבוי של קרקעות פרטיות, הרשות המקומית יכולה
להיכנס. אם היא יכולה להיכנס.
או?
או המדינה.
המדינה.
אז יש מקרים גם שהמדינה שווה לה, אם זה תוכנית גדולה, גם אם היא רק 30-40% מהמתחם, שווה לה, כי עדיין יש פה 10,000 יחידות דיור, אז נכון, 6,000 זה פרטי, אבל 4,000 זה של המדינה, אז שווה לה להיכנס ולעשות את זה.
ואם היזמים מגישים, סלש הבעלי קרקע פרטיים, מגישים את התוכנית, הם מגישים אותה למי?
הם מגישים אותה לוועדה המחוזית.
אוקיי.
או לוועדה המקומית, כאשר יש לה את הסמכות לאשר את התוכנית.
וגם הרשות המקומית מגישה למחוזית?
או למחוזית, או למקומית, תלוי לפי הסמכות.
ואתם, כשהמדינה מקדמת את התוכנית, למי היא מגישה?
אותו דבר, אותו דבר.
אוקיי, זאת אומרת שכל התוכניות
אין הבדל מי מגיש.
מתממשקות לוועדה המחוזית, שהיא צריכה לאשר עכשיו את התוכנית המפורטת. וואנס אושרה התוכנית המפורטת, שמחה וצהלה, באמת שלב מאוד קריטי בהתפתחות של הקרקע, עוברים לשלב של האיחוד ולחלוקה. איחוד החלוקה.
האיחוד וחלוקה אמור לעשות, עוד לפני אישור התוכנית, הוא אמור לעשות ביחד, כשמפקידים את התוכנית.
המפורטת?
המפורטת צריך לבוא עם תוכנית איחוד וחלוקה. מאמן. זה המצב האידיאלי. נכון, יש מקרים שבהם זה מסובך ולא עושים את זה, אבל ככה צריך לעשות. יותר ויותר עושים את זה ככה. דומה, ותמ"ל עושה רק ככה, לא מקדמת בלי תוכנית איחוד וחלוקה. במחוזות יש לפעמים מקרים שעושים את זה גם דו שלבי, אומרים, אנחנו נעשה את התוכנית המחוזית, את הטבע, ואחר כך הוועדה המקומית תעשה את האיחוד וחלוקה, אבל זה...
אבל הרוב יחד עם התוכניות המפורטות, איחוד וחלוקה, אושרה התוכנית המפורטת, ויחד עם האיחוד והחלוקה, וואו, שמחה וצהלה, מכוח התוכנית אפשר כבר להוציא יתרי בנייה ובנייה.
נכון, אפשר להוציא יתרי בנייה, ואז אסור לשכוח דבר אחד חשוב, שהרבה פעמים לא לוקחים אותו בחשבון, זה הנושא של היטלי השבחה. צריך להבין שגם אם עכשיו זה... קניתי קרקע חקלאית, ובסוף קיבלתי 10 יחידות דיור, וכל יחידת דיור שווה 1,000,000 שקל, זה לא אומר שהרווחתי 10 מיליון. כי תצטרך לשלם את 50% היטל השבחה על הרווח שהרווחת. ואת זה לפעמים לא לוקחים בחשבון, אנשים שקונים קרקע חקלאית, לא לוקחים את זה בחשבון, וחושבים, מציגים להם, כל מיני מצגים, ואומרים להם, תראה, הקרקע פה תהיה שווה ליחידה 1,000,000 שקל. אבל הם לא אומרים להם שאתה בשביל 1,000,000 שקל, אתה תצטרך לשלם את היטלי השבחה. אז צריך לקחת את זה בחשבון, ואז לחשב את זה לפי השווי של הקרקע אחרי ששילמתי היטלי השבחה, ואת הפיתוח, וכל מה שצריך לשלם אם צריך.
היטלי השבחה נציין רק, הולך זה... זה הולך לרשות המקומית, ויש לעירייה.
לעירייה, כדי שהעירייה תפתח את, את העיר. זה לא כסף שהולך למשכורות לעובדי העירייה, אלא זה כסף שהולך לצורך הפיתוח, בנייה של בתי ספר, גני ילדים, כבישים, תשתיות וכו'.
למה במדינת ישראל התהליך הזה באמת כל כך ארוך? האם אתה לקחת לך כיעד בתפקיד הזה לקצר את התהליך? מעבר לכל הדברים שבאמת נורא חשוב לכם לשים את הדגש.
אז אני אגיד לך, תראי, תמיד אפשר לעשות מהלכים של לקצר ולקצר, ותמיד אם היה להשתפר. אבל בנושא של התכנון, המצב שלנו יחסית הוא בסדר. מאיזה בחינה? כשאני מסתכל על יעדי הממשלה, הממשלה שמה לנו יעדים כמה יחידות דיור אנחנו צריכים לתכנן בשנה.
כמה כאלה? זה מספרים שאתה יכול לדבר עליהם?
במספרים, כן, בדי, זה לא סוד. הממשלה קבעה לנו 125,000 יחידות דיור לשנה. ואנחנו בשנת 24 סיימנו אותה עם 205,000 יחידות דיור. זאת אומרת שאנחנו נמצאים הרבה מעבר ליעד שהמדינה שמה. ולכן צריך לעשות שם שיפור בתהליכים. אבל הבעיה שלנו, באמת הקשה, היא דווקא בהוצאת היתרי בנייה. הוצאת היתרי בנייה בישראל, בעיקר בפרויקטים הגדולים, למגורים, לוקחים המון המון זמן.
למה?
בירוקרטיה. אז זה דוגמה, דבר שלקחתי על עצמי, כשנכנסתי לתפקיד לפני 2.5 שנים, לקחתי על עצמי לטפל בנושא הזה של הוצאת היתר בנייה. לא יכול להיות שמשלב שאתה באושרה, עד שעולים על הקרקע, שמבחינתי זה נקרא הכל שלב היתר הבנייה, לוקח 7 שנים בממוצע.
מה זה המון?
המון, נכון. וזה לא אמור לקחת ככה.
ממתי? מהרגע של התוכנית איחוד וחלוקה?
התוכנית אושרה, כן. התוכנית אושרה עם האיחוד וחלוקה, אושרה. עד שאתה עולה עם הטרקטורים, מתחיל לעבוד, לוקח 7 שנים. למה? כי צריך תוכנית עיצוב, ואחר כך אתה עושה את כל ההליך הרישוי, שגם הוא לוקח לו מעט זמן. ואחרי שקיבלת החלטת ועדה, יש לך עוד דברים שאתה צריך לעשות אחרי זה, יש לך את המכון בקרה שצריך לעשות, ובסוף קיבלת היתר, יש לך צו התחלות עבודה. כל הדבר הזה הוא תהליך שלוקח בערך 7 שנים. אז זה המשימה שאני לקחתי על עצמי כשבאתי, וזה היעד ששמתי, וברוך השם, הצלחנו לעשות כמה רפורמות מאוד מאוד גדולות. אחד מהם, לדוגמה, זה הרפורמה של המורשה להיתר. אדריכל, שקיבל הסמכה לזה, אגב, כל אדריכל ותיק יכול לקבל את ההסמכה, הוא לא צריך להגיע לוועדה המקומית, הוא יכול להוציא את היתר בנייה לבד בעצמו. זו רפורמה שנכנסה בנובמבר 24, היא התחילה לעבוד. המשמעות של הדבר שבמקום ש... שלב היתר, רק היתר, בלי התוכנית ייצור ובלי הצבא התחלות עבודה שלוקח, בממוצע 3 שנים, יקוצר לבערך 0.5 שנה. זה מאוד מאוד משמעותי. גם בתוכנית של תוכניות עיצוב, עשינו סדר בנושא. תוכניות עיצוב זה משהו שהחוק מחוקק לא הכיר.
האם יש לכם SLA, מה שנקרא בשפה המקצועית, או לוחות זמנים, לאישור, או לקידום, או להדפקדה,
יש,
תוכניות
יש,
מפורטות?
Okay, יש בחוק לוחות זמנים. לצערי, חוץ מהוותמל, שהיא עומדת בלוחות הזמנים, שאר הוועדות לא עומדות בלוחות הזמנים.
איזה ועדות עוד יש?
המחוזיות, המקומיות. חלק מזה בגלל הבירוקרטיה שיש, חלק בגלל עומסים מאוד מאוד גדולים שיש בוועדות. גם פה אנחנו פועלים ועושים, כמה שאפשר, לקצר, אבל לא עומדים, לצערי לא עומדים בלוחות הזמנים האלה.
אז שלב הפשרה של קרקע, וערך דור טו דור, ועזוב, אנחנו מדברים אחרי התמ"א 35, מהרגע שמתחילה התוכנית מפורטת, עד שעולים על הקרקע ובנייה.
מתוכנית מפורטת עד שעולים לקרקע, זה בין 10 ל-15 שנה.
אוקיי.
כשמגיע לשלב של תוכנית מפורטת כבר, שזה שלב יחסית מתקדם מאוד. לתקן תוכנית מיתר מחוזית, זה הליך לא פשוט.
לא, אני מדברת בדרך כלל, זה ברור לי שכבר מפה, אני לוקחת איזשהו טווח, איזשהו קו, שאני אומרת, ממנו אני יכולה לצפות.
אבל גם בתוכנית מפורטת, צריך להבין שזו תוכנית מפורטת שיש לה התכנות. כי אם בא בעל קרקע, שיש לו 1,000 דונם, קרקע חקלאית, שתוכנית המתאר המחוזית כבר שינתה אותה לפיתוח. בסדר? לכאורה, אני יכול להתקדם עם תוכנית. אבל מה לעשות שהיא לא צמודה לעיר? יש לפניה עוד שטחים שגם הם לפיתוח, אבל עדיין לא פותחו. לא ייתנו לך לקדם תוכנית שהיא לא צמודה לעיר. צריך להיות צמוד דופן. כי בסופו של דבר, אם יש לי משהו מנותק, אני לא יכול לתת את השירותים כמו שצריך, אין דרכים. זה לא נכון בצורה הזאת. ולכן, הפיתוח הוא נעשה צמוד דופן, אתה בונה ומתקדם. עוד תוכנית ועוד תוכנית ועוד תוכנית בצורה כזאת. אז גם אם בן אדם יש לו לפעמים תוכנית מתאר מחוזית שישרה לו, יכול להיות שעד שהוא יוכל להביש תוכנית מפורטת כדי באמת לבנות, ייקח 10, 20, 30 שנה לפי קצב הגידול של העיר. ואם העיר לא גודלת ולא מתפתחת, אז ייקח זמן. ואם העיר גודלת מהר, אז אותם זה גם תלוי מאוד גם בראשי הערים, עד כמה הם מוכנים להגדיל את הערים שלהם.
אני חושב שאתה אומר ראש עיר, האם יש חילוקי דעות בין הוועדות השונות, בין הוועדה המקומית למחוזית, ברור. האם יש להם אינטרס משותף או ניגוד אינטרסים?
בדרך כלל יש ניגוד אינטרסים, כי הוועדה המקומית, קודם כל, תמיד כל אחד רוצה שהסמכות יהיה אצלו. זה נתחיל מזה.
זה מעבר לאגו, כן. בוא נגיד רגע.
לא רק אגו, זה לא רק אגו, כי תמיד המקומית אומרת, אני יודעת יותר טוב מה טוב
נכון
לתושבים שלי בדיוק. וכו' וכו'. אבל מעבר לזה, בנושא של תוכניות למגורים, בשונה מתעסוקה וכדומה, שבדרך כלל בזה יש זהות אינטרסים, בתוכניות למגורים, יש בדרך כלל ניגוד אינטרסים. העיר לא רוצה, ראש העיר לא רוצה לפתח מאוד את העיר שלו.
איזה ראש עיר לא רוצה לפתח עיר
שלו? לא כולם, כי בסופו של דבר, הוא צריך לתת שירותים לתושבים שלו, ויש לזה עלויות, ומה לעשות שהארנונה שמשלמים למגורים לא מכסה החזקה של תושב. בשביל זה צריך תעסוקה, כי הארנונה של התעסוקה היא את הארנונה הגבוהה שהיא למעשה מה שמחזיקה את העיר.
אז ראש העיר מושך יותר להכניס לתוכנית תעסוקה, מסחר משרדים, כי הארנונה הרבה יותר גבוהה, לעומת הארנונה של
המגורים.
של המגורים. בארנונה של המגורים שהוא מקפל, זה לא מספיק בשביל
לא מספיק
לשרת להחזק את התושב, והוא רוצה. ובאה המחוזית ואומרת, רגע.
המחוזית אנחנו מסתכלת בראייה הרבה יותר רחבה. היא מסתכלת בסופו של דבר, המחוזית זה אנחנו, כן? אנחנו מסתכלים על הצורך של המדינה. אנחנו צריכים יחידות דיור. יש לנו, אנחנו מדינה עם 10 מיליון תושבים היום ב-2025, והצפי שב-2055 אנחנו נהיה 20 מיליון תושבים. זאת אומרת, בתוך 30 שנה אנחנו הולכים להכפיל את עצמנו. אנחנו אמורים לבנות ב-30 שנה הבאות כ-3 מיליון יחידות דיור. זה המספרים.
בוא נזה, הפקפים מטורפים.
נכון, זה למעשה לבנות את מדינת ישראל פעם נוספת. זה המשמעות.
וואו.
הנושא, מה שעשינו ב-77-78 שנות מדינה, נצטרך לעשות ב-30 שנה. זה מטורף.
זה רק מה שאומר שהביקושים, פשוט תמיד יש ביקושים במדינת ישראל.
נכון, נכון. אנחנו המדינה עם הפריון הכי גבוה במדינות ה-OCD. אף אחד לא נמצא. אנחנו נמצאים, הרבה פעמים אומרים לנו, מביאים לנו דוגמאות מאירופה וזה, נכון? באירופה לא, אין להם בעיות של בתי ספר, הם לא צריכים להקים בתי ספר. יש פה ערים בארץ שאומר לי ראש עיר, אני צריך כל חודש להקים בית ספר.
וואו.
אני כל שבוע צריך להקים שתי כיתות גן, כי אני מאכלס ומאכלס ומאכלס, בקצב מטורף. הם לא מכירים את זה, כי אצלם המצב הוא שמביאים בממוצע ילד וחצי במשפחה. ואז למעשה ילד וחצי זה פחות מהגידול הטבעי, צריך 2.1 בשביל הגידול הנורמלי להחזיק את המספרים אותו דבר. ואז למעשה, הם לא צריכים להקים בתי ספר, יש לך ראש עיר שיכול להיות קדנציה שלמה, והוא לא הקים גן ילדים אחד ולא בית ספר אחד בחוץ לארץ. אצלנו אין דברים כאלה.
אצלנו גם הפריון, גם העולים החדשים, גם אחוז הגירושים, יש הרבה מספיק שיחות, יש לי פודקאסט שלם רק למה הנדלן והביקושים בישראל עולים ועולים. אז עכשיו אתה רק מוכיח את זה עוד יותר. אז אנחנו מבינים...
ולכן אנחנו לפעמים צריכים לכפות...
על ראש העיר.
על ראשי הערים את ה... עכשיו, בסוף הדבר יש איזון. כי במחוז, בוועדה המחוזית, יש הרכב של כ-16-17 חברים, כאשר 5 מתוכם הם ראשי רשויות מהמחוז. גם להם יש אצבע שם. אז יש איזשהו איזון, וזה איכשהו פחות או יותר, זה מסתדר פחות או יותר, אבל כלומר, גם בוותמ"ל...
מי הפוסק האחרון? הוועדה עצמה המחוזית
כן,
ב...
הוועדה המחוזית, היא באה תוכנית אליה לדיון, והיא בהצבעה מחליטה. ומה שהיה הרוב החליט, זה מה שיהיה. עכשיו, גם כשהוועדה המחוזית החליטה, עדיין זה לא סוף פסוק. אפשר להגיש, העירייה יכולה להרער על ההחלטה של הוועדה המחוזית.
ואז הולך עוד פעם, בגלל זה אירורי.
לוועדת המשנה, לארצית. ואז היא דנה והיא הפוסק האחרון. אם רוצים ללכת לבית משפט, אז הולכים לבית משפט, אבל בכלל תכנונית אנחנו מסיימים בערכת האירור של ועדת המשנה.
ועוד ערב, טיפ אחד למי שרוצה להשקיע בקרקע, מה חשוב שהוא יסתכל, או מה הערך המוסף שלך בפודקאסט הזה עבור המאזינים שלי?
לא לקנות לבד, ולא להתפתות לכל מיני מבצעים וכדומה. אם יש לך הצעה, כך שמי, איש מקצוע, שלא קשור לפרויקט בכלל, שייתן לך חוות דעת מטעמך, לא, ואל תסתמך על שמאות שהיזם או בעל הקרקע מביא לך משמי, שהוא הביא לך, ולא משנה מי זה השמי, שיכול להיות השמי הכי טוב שבעולם, אבל הוא מחויב לאותו אחד ששכר את שורתיו, אז הוא יהיה נותר יותר אליו. כך שמי, יש מקצוע שיגיד לך מה אפשר להיות פה, מה הסיכויים, מה הסיכונים, ושתהיה עם המידע הנכון, תקבל החלטה בעיניים פקוחות. יכול להיות שאתה רוצה להשקיע לטווח ארוך, אתה רוצה בשביל הנכדים לדאוג להם. זה בסדר, אבל שתדע שזה לנכדים, או לילדים, או שזה קרקע ש...
לעולם תישאר לא בתוך, אמרנו, המשבצת
ואולי, של... ואולי אתה כיהודי טוב רוצה סתם להחזיק קרקע שיהיה על שמך, אבל לפחות שתדע את הדברים בצורה אמיתית, ורק אז תיכנס. אל תחסכו בדברים האלה. שמי נותן לך, זה ההבדל בין להרוויח ללהפסיד טוטלית.
הרב נתן אל נתן, יור המתה לתכנון הלאומי, אני מזמינה אותך כבר לשידור נוסף, שתדבר גם בקוב הנוסף שלך על הוותמל. תודה רבה לך, נהניתי מאוד.
תודה גם אני נהניתי.
אז זהו חברים, הגענו לסוף הפרק. אם נשארתם עד עכשיו ועניין אתכם וגרמנו לכם לזוז מהכיסא, דברו איתנו, נתאים לכם את הקרקע שמתאימה לכם. ואם יש לכם חבר שמעניין אותו, תשלחו לו את הפודקאסט הזה, הוא רק יודע לכם. להתראות בפרק הבא, אני הייתי נילי קרן, אשת הקרקעות של ישראל.
אין לנו קרקע אחרת. בהגשת נילי קרן, אשת הקרקעות של ישראל. הפודקאסטים של 103 FM.